אנחנו שבת פרשת וישב, שתי ספרי תורה, באחד קוראים שבע עודים של החיוב בפרשת וישב, בספר תורה שני בקריאה ביום השני את הקורבן של יששכר, הקריב נשיא יששכר. אז חנוכה הגיע וההפטרה בהתאם, בוני ושמחי בציון. אז פרשת וישב, נגיד כמה מילים מעניין וישב, רב בעל התורים, עליו השלום רבי יעקב, כותב שוישב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר וישב, זה כל עוד שנייה של הצרות שהיה ליעקב אבינו, נרמז במילה וישב. וו זה עוד שנייה של יוסף. יוסף, יוד וו, סמך פה. יוד זה עוד שנייה של דינה. שין, עוד שנייה של עשיו הרשע. בית, הוא לבן ארמי, הסבא הידוע. אז וישב יעקב, זה סימן, וישב, שיעקב אבינו סבל, מסכן, כל ימיו סבל. והאמת, למה סבל? אז הזוהר הקדוש כותב, כיוון שיעקב היה בחינת אדם הראשון, ואדם הראשון על ידי חטא עץ הדעת גרם מה שגרם, עכשיו בא ביעקב אבינו, אותם 130 שנה שאדם הראשון היה יושב בקרח וחיפר על אבון עץ הדעת, בא יעקב אבינו, 130 שנה, לא היה לו שקט, לא נחתי, ולא שלבתי, ולא שקטתי, ויבוא רוגז. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. מי זה רוגזו של יוסף? מה העניין קפץ עליו? קפץ עליו הצרה של יוסף. מה זה רוגזו של יוסף? אלא רוגזו, הכוונה, ככתבו המפרשים, זה שמרגיז את יוסף. מי הוא שמרגיז את יוסף? כך אנחנו אומרים, הנביא אומר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, דלקו בהם באכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו. כלומר, לעתיד לבוא, במהרה בימינו, עשיו ירים ראש, כמו שאנחנו רואים כעת גם כן, עשיו נמצא בכל מקום. הוא הסבא של עמלק. אז הוא נמצא בכל מקום, נלחם בנו. אם נלחם פיזית, אם נלחם רוחנית, נלחם בתורה, נלחם בכל מיני דרכים. ומי הוא התשובה לעשיו? יוסף הצדיק. איפה ראינו? והיא כאשר הלידה רחל את יוסף, איך שנולד יוסף, מיד יעקב אבינו הולך אצל לבן ואומר לו, תנה את נשי ואת בנותיי, ואני רוצה ללכת לבית אבא שלי. לכן, ולמה? הוא כל הזמן פחד יעקב אבינו לצאת, שלא יפגוש את עשיו, ושם יקרה לו איזה משהו. כשנולד יוסף, יוסף הוא השטנו, כך הגמרא קוראת לו, שטנו של עשיו. השטן שעומד מול עשיו זה יוסף. והכוונה, שמירת הברית, זה שהאדם שומר בריתו, אז לא יכול עשיו להזיק לו, לא יכול להרע לו, שום בריאה לא יכולה להזיק לו. אז לכן, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, קפץ עליו רוגזו של יוסף, זה עשיו הרשע, שבא ואמר, לא די לצדיקים שיש להם עולם הבא, אלא רוצים גם לנוח בעולם הזה. והאמת, שאלו המפרשים, מה בכך? למה שצדיק לא ינוח בעולם הזה? עד רבה, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ואת שכמו לסבול, ויהי למס עובד. שיש לאדם שקט, מנוחה, יכול ללמוד תורה. אבל שאין לו מנוחה, לא יכול ללמוד תורה. אז מה העניין? רבנו בחי, עליו השלום, פירושו על הפרשה שלנו, כותב, ידוע שתורה אי אפשר ללמוד אלא מתוך צער. מה פירוש? נכון שבשביל ללמוד צריך מנוחה, מנוחת הגוף, מנוחת הנפש, אבל היא לא נקנית לאדם אלא על ידי ייסורים. כמו שאמר שלמה המלך, אף חוכמתי עמדה לי. עכשיו גמרא, מה זה אף חוכמתי? תורה שלמדתי באף. שאדם, כמו שאמרה הגמרא, מיץ חלב יוציא חמאה, מיץ אפיים יוציא ריב. מיץ חלב, מי שמוציא את החלב של הפינוקים שהיה לו אצל אמא שלו, הוא מיץ אפיים, אדם שהרב שלו כועס עליו, צועק עליו, מבזה אותו והוא שותק, יוציא ריב, רב כתוב, חסר יוד. לומר לך איך אדם נעשה גדול, על ידי שסובל בזיונות, סובל צער, סובל איסורים, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. כלומר, התורה צריכה, מנסים אותו, בשמיים מנסים את האדם, שהוא מתחיל ללמוד תורה. לא נותנים לו מנוחה, ובא השטן מפריע לו, אז הוא סובל, ובכל זאת לומד תורה, אז התורה הזו נקנית לו ונעשה את קניין שלו. על זה דרשה הגמרא, רבי יוחנן דרש בגמרא, לא תימצא בארץ חיים. מה פירוש? לא תימצא התורה אצל מי שמחיה עצמו עליה. מי שמחפש כל מיני טיולים ונופש וחופש ואני יודע מה ועוד פינוקים, מחפש לו כל מיני תענוגים, זה אצלו לא תמצא את התורה. מי יכול להיות גדול בתורה, בעל תורה? מי שמוכן לסבול ומוותר על חיי העולם הזה. לא תימצא בארץ חיים. אז זה רוגזו של יוסף, כותב רבנו בהי, שזה העניין שהצדיקים סובלים פה בעולם הזה. רוגזו של יוסף, זה הרב חבות יאיר, הוא כותב, הרב חבות יאיר היה גאון גדול לפני 250 שנה. הוא כותב שתמיד שהיינו עם הגויים בשלום, היה לנו צרות. הוא כותב עוד לפני זמן הגרמנים הארורים, גם בזמן טיטוס, בכל זמן וזמן, גם בזמן מתתיהו, זמן החנוכה, בתחלה היו ישראל, הלכו יחד, ראו ממשלת יוון הייתה שולטת בו. הרי פה בבית שני לא היה לנו מנוחה. בית שני בתחילה שלטו הפרסים. אחרי זה באו היוונים, גירשו את הפרסים. כל הזמן היו רבים ביניהם, דור אחר דור, כמו חתול לעכבר. יוון מפה, פרס מפה. אחשוורוש, כשעשה את המשתה, למה עשה המשתה? אחרי שכבש את יוון, הוא הכניע את יוון. אבל אחרי זה עוד פעם יוון הצליחה נגדו. ואז יוון באו לפה ושלטו כאן. שלטו כאן, אז בהתחלה היהודים היו איתם בשלום. אמרו נחיה איתם בשלום. אבל התחילו חלקים מהיהודים להתחבר עליהם. התחבר עליהם ולמדו ממעשיהם. ואכן היו מתייבנים שלמדו ממעשיהם, ואז קרה מה שקרה, נכנסו למקדש, חיללו אותו וגזרו עלינו גזרות, וכל פעם זה כך. כך היה גם בגרמניה. מתי התחילו הגזרות החמורות נגד היהודים בגרמניה? חוקי נירנברג, ידוע. מאיפה זה התחיל? שהיהודים היו הולכים בלילות שבת לתיאטרון, עושים קידוש, אוכלים איזה מזונות או קוגל, שותים איזה צ'וקולטה עם לא יודע עם מה, ואז היו הולכים לתיאטרון, ממלאים שם את התיאטרון. באים הגרמנים, אין להם תיאטרון. החוק הראשון שהוציאו בנירנברג עם מה שמו וזכרו אותו הנאצי, היה שיהודים אין להם כניסה לתיאטרון. וכתב שם שלט, אין כניסה ליהודים ולכלבים, חוץ מכן. אז תארו לכם מה זה, ואז היה כל פעם שהתחברו עם הגויים, קרה מה שקרה. לכן זה מוסר לנו עכשיו, לא להידמות לגויים, ולא לחשוב שיהיה לנו אי פעם איזה חיי שלווה איתם, כמו שיש טיפשים היום, מלא מטופשים, עם זקן ופאות, חסרי דעת, נוסעים לדובאי, ואומרים יש שם כשר, ומתברר שהכל לא כשר, אין שם כשרות בכלל. לא יודע איך יהודי שומר מצוות, נוסע לשם ויושב שם ואוכל ושותה, ומטייל בבתי מלון, מסתכל על איזה תעודה. איזה חסרי דעת מוכרים את הדעת ואת היהדות ואת הנשמה בעד דבריו שלא שווה מאומה, על כלום. מה, חסר איפה לטייל, חסר איפה לנוח, חסר איפה לשבת, צריכים ללכת לדובאי. ועוד מתהללים, אנחנו נמצאים במקום הכי גבוה בעולם. והפסוק אומר, אם, קראנו את זה שבת שעברה בהפטרה, אם, איך כתוב שמה? נו, נו, איך שכחת? אם, הנה זה פתוח לפני כאן בהפטרה, הנה בהפטרה כאן, הפטרה של עובדיה הנביא עליו השלום, איך הוא צועק, הוא אומר, הנה קטון תתיך, אם תגביע כאן נשר, ואם בין כוכבים סמכניך, משם הורידך נאום אדוני. אז זהו, עולה לדובאי, עולה למגדל הגבוה, בואו, ראה את המגדל שם, עכשיו עם העננים, ברמינן. אז זה קפץ עליו וגזור של יוסף. לכן צריך להיזהר בזה. זה בא ללמד אותנו מוסר. דבר נוסף יש לנו, יעקב אבינו עליו השלום. היה ויכוח בהלכה בין יעקב ליוסף. יש כמה דברים פה. המפרשים אמרו שיש הרבה דברים עמוקים בתוך הפרשה שלנו. יעקב היה טוען שמותר עבר מן החי. למה? עדיין לא קיבלנו את התורה בהר סיני, ואז יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח צריך להיזהר מעבר מן החי. אבל יעקב טען שעדיין לא קיבלנו את התורה, אז עבר מן החי מותר. לכן הוא היה, הוא לימד את בניו חוץ מיוסף. יוסף עדיין היה בגיל 17. רק מגיל 20 לומדים ספר היצירה. ספר היצירה, שם אתה לוקח אותו, אתה יכול לברוא עגלה משולשת. מה זה משולשת? אחד אמר יש לו שלושה ראשים, לא שלושה ראשים, אולי שלושה אוזניים. שלושה ראשים, הכוונה, עגלה משולשת, שלישית לבטן, יוצאת משובחת. הראשונה עדיין ככה וככה, השנייה גם עדיין לא ככה. השלישית יוצאת משובחת. השלישי לבטן, כמו לוי, יצא השלישי לבטן, יצא, תראה, נבחר. וממנו יצא אהרון, עמרם, משה ואהרון, כולה. אז השלישי לבטן הוא משובח. אז העגלה משולשת, היו בוראים, והיו אוכלים אותה ככה. ראה אותם יוסף, יוסף לא יודע, הוא רואה שהם אוכלים עגלה. אז הלך לדבר עם יעקב. יעקב אמר לו, זה מותר. כי יעקב סובר שאנחנו עדיין מותר לנו עבר מן החי. אבל יוסף סובר שלא. כיוון שאנחנו יהודים, עם בני ישראל, אסור לנו עבר מן החי. אותו דבר היה ויכוח איך קונים את ארץ ישראל. זה יסביר לנו למה יוסף גלה ואילו יעקב ישב פה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. בפסוק כתוב אצל אברהם אבינו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. במסכת בבא בתרא יש שם כמה דינים של קניינים. איך אדם קונה שדה? אז אנחנו היהודים קונים שדה או בכסף או בשטר. זאת אומרת, אתה תשלם כסף, שנאמר שדות בכסף יקנו. או יכתוב לו שטר המוכר, שטר מתנה, שטר מחר, כותב לו, זה השדה, הבית הזה שלך, ואין עליך עוררין. שומר את השטר לשלוש שנים. אז זה כסף, או שטר. אבל אצל הגויים זה לא כך. הגוי מספיק שהלך לאורך השדה, ולרוחב של השדה, קנה אותה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, עוד לפני שניתנה תורה, קום, התהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך את עיננה. אז מכאן למדו רבותינו, שאם אני רוצה למכור לגוי, כיוון שהלך פסיעות לאורך השדה, ואחר הצעד גם לרוחב השדה, השדה נעשית שלו. אז זה יעקב אבינו ככה הבין, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. הוא בא, עבר בארץ, מספיק שעבר, כבר נהיה הארץ שלו. אבל יוסף טען, לא. ארץ ישראל, אנחנו יהודים, וארץ ישראל צריך לקנות אותה או בכסף או בשטר. שטר זה, מי זה הקושן שלנו? התנך. הארץ היא שלנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ. הוא נתן את כל הגבולות של ארץ ישראל, נתן לאברהם אבינו. ואמר לישראל גם, כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, בו לכם נתתים. אז היה, הוא סבר יוסף כך. כיוון שיעקב סבר שמספיק ללכת בארץ, וכן בישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש לשב בשלווה. אבל יוסף שחלק על יעקב, היה ביניהם ויכוחים בהלכה, לומדים תורה יחד. אז לכן גלה מכרו אותו וירד למצרים. ואחר כך ואת עצמות יוסף העלו איתו משם. וגם אחרי זה הפסוק אומר, אלה תולדות יעקב יוסף. שאלו רבותינו, מה זה תולדות יעקב? זה צריך לומר, אלה תולדות יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, שכר, זבולון, נפתלי. מה זה תולדות יעקב יוסף? אלא תולדות יעקב, זאת אומרת, כל הבעיות שלו היה מתוך הבית. זה צרה מתוך הבית, כמו שראינו אצל אבשלום. גמרא אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. בתהילים, בפרק ב', שם מדבר על מלחמת גוג ומגוג. למה רגשו גויים? ולאומים יריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ואז יושב בשמיים ישחק, עתיד הקדוש ברוך הוא לצחוק עליהם, כי הגמרא אומרת עד היום הקדוש ברוך הוא לא צחק, יבוא יום בעזרת השם מחר בבוקר, והוא יצחק ויחסל אותם. אנחנו כפי כסלב, הגאון הפרי חדש, שהפטירה שלו בערב ראש חודש זה, בקף ת' לחודש כסלב, הוא נפטר, הוא כותב, הרי היה בשמן שמצאו החשמונאים, היה שמן ליום אחד. מרן בית יוסף הקשה, למה עושים שמונה ימים? הרי יום אחד היה שמן. הנס היה שעוד שבעה ימים זה דלק. אז בית יוסף עצמו תראה שלושה תירוצים. פרי חדש תראה תירוץ אחר משלו. הוא אומר לו, נס של הלילה ומחר זה נס המלחמה. נתת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים. אם כן, הלילה ומחר אנחנו צריכים לשמוח ולחגוג שהחשמונאים ניצחו את היוונים. אז זה על המלחמה, ועל זה אומרים הלל מחר בבוקר. ואילו שאר הימים הלל על הנס של השמן. ככה סובר הגאון הפרי חדש. אז יוצא שבקרוב הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ואז אנחנו ננצל, ואז יפיל אותם. וישחק, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. ואילו בפרק ג' מה כתוב, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. ומה הוא אומר? אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי הנה שועת הלא באלוהים סלע, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי מורים ראשי. תראה, בן אחד שיצא לו קצת לא טוב ועשה מה שעשה, אבל תמיד חכם גדול היה אבשלום. בכל זאת, צועק יעקב, מה רבו צרי, רבים קמים עליי. ואילו על גוג ומגוג, לא כתוב שרבו צרי. עם כל מה שזה, זה לא מפחיד אותנו. אז יעקב, מסכן, הצער הכי גדול שהיה לו, שיוסף איננו. ומה שיוסף איננו? לא על יוסף עצמו רק, אלא שהיה ראה ריב בין האחים, הוא הבין יעקב אבינו, שהאחים שונאים אותו, והם מקנאים בו. ולכן רב חידה כותב, יוסף גמטריה קנאה. אומר לכם מי ששמו יוסף, יזהר שמקנאים בו. וקנאו בו אחד. קנאה יוצא מאה, כמה? 156, יפה לך, קנו. גם יוסף יוצא גמטריה קנו. יחזקאל, ציון, כולם אותו דבר. קנאתי לירושלים ולציון, קנאה גדולה. כך כתוב בפסוק. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משה, לא בא היום? לא בא? איפה הוא? הוא פה? למה הוא לא הביא סופגניות? לא הביא. בסדר. הפנקס פתוח והיד רושמת. אז אם כן, זה לשון קנאה. יוסף הצדיק, קנאו בו. לכן יעקב כאב לו מאוד שראה את האחים. והגמרא אומרת שמידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל. רבנו הארי דרש, אביר יעקב תהפוך את האותיות, יהיה רבי עקיבא. יעקב בא ברבי עקיבא. והיה יעקב אבינו שנזכר מזה תמיד היה מאב מתחתכים. והיה אומר, אני ידעתי, אני יודע שאחיו שונאים אותו. איך אמרתי לו? הנה אחיך רואים בשכם, לך ויש לך עליהם. והנה הוא הלך ולא חזר. אז היה יעקב אבינו כל פעם בוכה, 22 שנה. ישב כארד את בני אבל שאולה. היה בוכה עליו, ואין להתנחם. לא קיבל נחמה. אז היה בצער גדול. מה רוצה? אז זה, אם כן, יעקב אבינו, זה היה לו קשה יותר מהכל. לכן אמר, אלה תולדות יעקב, יוסף. זה ביאור אחד. ביאור שני, המדרש אומר, מה שהיה עם יעקב, היה עם יוסף הצדיק. איך? יעקב היה, עליו השלום, נולד מהול. יוסף נולד מהול. אחר כך הבא אחריו, יעקב אבינו היה לו נולד בבטן עם עוד אח, זה היה עשיו. להבדיל, יוסף הצדיק נולד עם בנימין. זה שני בנים, שני אחים. אותו דבר. אחרי זה, יוסף נולד, ומה היה אחר כך? היה זכה לאושר. גם יעקב זכה לאושר. היה לו גמלים ועיזים, ומה לא היה לו? רכוש רב. כי היה רכושם רב, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם, מפני מקניהם. גם יוסף היה עשיר, ויצבור יוסף בר ככל הים, עד כחדל לספור, כי אין מספר. כבר לא ידע יוסף עצמו כמה כסף יש לו. אז שניהם היו עשירים. זה עשיר וזה עשיר. אחר כך, יעקב אבינו עליו השלום, היה לו אח ששנא אותו. יוסף, אחים שלו, שנאו אותו. יעקב אבינו נסע לחוץ לארץ כדי לשאת אישה. שם נסע את רחל ואת לאה, בלהה וזלפה. גם יוסף הצדיק היה צריך לנסוע למצרים, ושם לקחת את בת זוגו. יעקב אבינו עליו השלום, סכן, סבל והיה לו צער גדול ו... ולא היה לו שקט, גם יוסף הצדיק לא היה לו שקט, לא היה כלום. קיצור, אחרי זה גם יעקב אבינו נפטר במצרים, גם יוסף נפטר במצרים. יעקב אבינו חנתו אותו, יוסף חנתו אותו. יעקב העלו אותו לארץ ישראל לקבורה, גם יוסף העלו אותו לארץ ישראל לקבורה. מה העניין, מה הקשר בין שניהם? מה שקרה לזה, קרה לזה. גם יעקב ראה חלום, וחלום הנה סולם. יוסף הצדיק גם כן, פה כתוב בפרשה שלנו, שתי חלומות חלם. היה חלום, הנה, נחלמתי חלום עוד, וספר לאחיו. מה העניין? אז רבנו ארי כותב, שכך מובא בזוהר, שגם יעקב וגם יוסף היו גלגול של אדם הראשון. הוא בא לכפר חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת וגרם מה שגרם. לכן שניהם היו צריכים לבוא בחינת אותה נשמה, מה שישלים זה, ישלים זה, מה שישלים זה, ישלים השני. אז בין שניהם, לכן אמר, אלה תולדות יעקב, יוסף. מה שהיה יעקב, יוסף. הרי זה רבי יוסף, דיבתם רעה אל אביהם. דיבה זה דבר רע. לא ראינו דיבה שהיא טובה, שהיא שבח. לא מצאנו בשום מקום, בקשר למילה דיבה, שיש שם שבחים. אלא בדיבה יש דברי גנאי. אז ודאי דיבתם רע. מה, למה הפסוק היה צריך להוסיף, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וכי יש דיבה שהיא לא רעה, ודאי שדיברה. אז זה דיברה, הכוונה, היה יוסף רואה, הם היו, שהיו רואים את הצון, והיו רוצים לאכול איזה אוכל טוב, משובח, מחפשים איזה עגלה משולשת, היו בוראים בספר יצירה, ובלי שחיטה, היו אוכלים את העגלה. ראה יוסף כך, הלך לספר לאבא שלו, מה זה? זה דיברה, הוא אומר לו, תראה, הם אוכלים זה, אבל יוסף לא יודע שזה ספר יצירה. ומה יש אם זה ספר יצירה? איך הם אוכלים בלי שחיטה? אלא קיים עלן, כך כותבים כל הפוסקים, שכל דבר שנעשה בו נס, הוא לא חייב, לא חלים עליו המצוות של התורה. אז יש לנו מצוות שחיטה, שאסור לי לאכול בהמה או עוף, לא משנה מה, בלי שחיטה. צריך לשחוט אותו. אבל אם זה לא נברא בדרך טבעית, אלא זה נעשה בדרך ניסי, זה לא חייב שחיטה. מאיפה ראיה? אחת הראיות, הביאו הפוסקים כמה וכמה ראיות לזה. האחד מהם זה שראינו אצל עליו השלום, רבי ברח לי מהראש פתאום, אני עייף, לא ישנתי הלילה, תסלחו לי, אז אני עייף קצת. היה שני אחים בנים של רבי חלפתא, רבי יוסף בן חלפתא ורבי שמעון בן חלפתא. בשמעון בן חלפתא הגמרא אומרת עליו שהיה הקרן בדברים, הגמרא מסכת חולין, מביאה עליו. מה היה? בגמרא שם למדו יום אחד בבית המדרש, ולמדו שאם היה תרנגולת, התרנגולת הזאת נשרו מעליה כל הנוצות, היא טרפה. למה? היא לא יכולה לחיות בלי נוצות. צריכה את זה גם בקיץ, גם בחורף. זה מגן עליה מהחום, מגן עליה גם מהקור. כמו היונות, העופות, ידוע. ברווזים, כולם, הנוצות שלהם מגנות עליהם. אז מה עשה רבי שמעון בן חלפתא? היה לו איזה תרנגולת, שמאיזו סיבה נשרו הנוצות שלה, הוא הלך, עטף אותה באיזה בד מיוחד, ואיזה בד שהיו הצורפים מבריקים את הכלים שלהם באותו בד. הצורפים שעושים כלי נחושת, כלי כסף, אז כנראה הבד מקבל איזה איזה חומר מסוים, והחומר הזה יכול לשמש במקום נוצות. ועטף את התרנגולת, והצמיחה את הגמרא אומרת, הצמיחה את הנוצות החדשות יותר יפות וחזקות מהקודמות. הביאו את התרנגולת הזו לבית המדרש, ושאל אותם, מה דינה של זאת? הרי היא הייתה לפני כמה חודשים, נשרו הנוצות שלה. מה הדין שלה? אמרו לו, עזוב אותנו. אנחנו לא לומדים ככה, אנחנו לומדים פשוט. אתה חקרן בדברים. חקרן בדברים. והוא אומרת, מה חקרן בדברים? שפעם אחת הוא היה הולך בדרך ועבר במדבר. לא היה מעבר אחר, עבר דרך המדבר. עבר דרך המדבר והנה ראה, לא פחות או יותר, שני כפירי עריות, רעבים, באו מולו, והתחילו לנהום. והתחילו לנהום, אז הוא צעק, הרים עיניו למרום, אמר ריבונו של עולם, כפירים שואגים לטרף, אלה הכפירים, הם רעבים, אבל למה שאוכלו אותי? ולבקש מאל אוכלם, אתה תיתן להם אוכל. מיד, עוד לא הספיק לדבר, ירד מהשמיים שתי חתיכות בשר, בשביל, אחד בשביל ג'ולי, השני בשביל כן. מירי. בקיצור, ירד להם שתי חתיכות. אלה החמורים האלה, שכל של בהמה, של חיה, הם לא לוקחים, זה לוקח אחד וזה לוקח אחד, אלא שניהם רבים על אחד. התחילו לריב ביניהם. התחילו לריב עד שהם רבו על אותה חתיכה. מה הוא עשה? את החתיכה השנייה לקח ורץ איתה לבית המדרש. בא לבית המדרש, אמר להם, אנחנו למדנו אתמול בשר שנתעלה מן העין, אסור לאכול אותו. עכשיו אם קניתי בשר ואין לי בו סימן, אין עליו חותמת, והוא לא סגור ולא עם פלומבה ולא עם כלום, אבל אני יודע ששחטתי אותו, קניתי אותו מהבית מטבחיים, אבל שכחתי אותו באוטובוס, שכחתי אותו בתחנה, ואחר כך אני חוזר, אני רואה את זה, ואין לי בו סימן, אסור לי לאכול אותו. למה? שמא לקח אותו איזה גוי, והחליף אותו בבשר שלו, בשר שנתעלה מן העין. אז שאל אותם, מה דינו של זה? אמרו לו, מאיפה הבשר? אמר להם, כך וכך היה מעשה. הלכתי במדבר, ובאו שתי כפירי עריות, רצו לטרוף אותי. צעקתי לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוריד שתי חתיכות. ענו לו, אין דבר טרף יורד מן השמיים. כלומר, אף על פי שיש לנו הלכה, בשר שנתעלה מן העין, אבל כיוון שכאן זה בא מהשמיים, כל דבר שהוא בדרך נס, לא חלים עליו ההלכות של בשר שנתעלה מן העין. אותו דבר, גם תרצו המפרשים לגבי רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי שברח מהרומאים, לאיפה הוא הלך? הלך לפקיעין, וישב שם במערה. הוא ובנו, רבי אלעזר, נעשה להם נס, וצמח להם שם עת של חרובים, והיה מעיין של מים. עת של חרובים, והיה אוכל מזה כל השבוע. והיה אוכל מזה. שאלו הפוסקים, מה הדין? עורלה 11 שנים, הוא היה במערה. אז צמח העץ עכשיו, היום. היה צריך להקות איזה 3 שנים עורלה, איך הוא אכל מיד למחרת בבוקר. אז התירוץ, דבר שהוא של נס, זה לא חל עליו דין העורלה. התורה אמרה, כי תבוא אל הארץ ונטעתם, עד שתטע, ואז ערלתם עורלתו, התפריו, אבל דבר שהוא בא מהשמיים, עשו נס מהשמיים, לא שייך להגיד בזה דבר שהוא דיני עורלה ודינים של שאר הדברים האלה. לכן, כך אמר גם יונתן בן עוזיאל עליו השלום, שתרגם את הויבי עושה ודיבתם רעה, אז הוא מתרגם שמה, הוא מבאר, שהוא ראה אותם אוכלים את הבהמה הזאת שהיא גידלו אותה, שהם בראו אותה בספר יצירה, מה היו אוכלים ממנה? את העלייה ואת האוזניים. מעניין. כך כותב יונתן ברזל, וכולם תמיים, מה העניין? עלייה זה הזנב, זה החלק של הזנב. והאוזניים זה האוזניים הידועים, כמו שלבן אדם יש, גם לבעל חי יש אוזניים. מה העניין שאכלו דווקא אוזניים ועלייה? המפרשים כתבו שיש כאן המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם במם והרמב״ן נחמני, נחלקו. מה עובר עבר מן החי? על מה עובר? הרמב״ם כותב שעבר מן החי לא עובר מי שאוכל עבר מן החי עד שאוכל עצם בכזית. עבר שיש בו עצם והעצם בגודל כזית, 30 גרם, אז עובר משום עבר מן החי. אבל הרמב״ן חולק עליו ואומר לא, אפילו אין עצם, יש עצם, אין עצם, זה לא משנה, אני צריך שיהיה עבר שלם. כי עבר מן החי שאמרו רבותינו זה עבר, עבר פירושו עבר שלם, עבר שלם, אז אם זה אוזן זה עבר, ואם זה עלייה זה עבר. אז ברגע שאכל עלייה או אכל אוזן עבר משום עבר מן החי. אבל הרמב״ם סובר לא, באוזן אין עצם, שם סחוס, וחזנב גם כן זה סחוס, זה לא עצם, אז לא הרמב״ן. אז יוסף הצדיק סובר כמו הרמב״ן נחמני, שאם אכל עבר והעבר הוא שלם עובר עליו משום עבר מן החי, לכן ויבא יוסף ודיבתם רעה אל אביהם. אבל הם סברו שמותר לאכול עבר אם אין שמה מתי עבר אסור? שיש שמה עצם. וכיוון שבעלייה אפילו שיהיה עבר שלם, והאוזן אפילו שיהיה עבר שלם, אבל אין שמה עצם. ברגע שאין שמה עצם אין איסור של עבר מן החי. אז זה היה הסיבה, זה לכן יונתן בן עוזיאל מתרגם שהם אכלו או עצם, גם, סליחה, עלייה וגם אוזניים. אז עכשיו מובן למה יונתן בן עוזיאל תרגם כך. אותו הדבר, יש לנו מחלוקת ידוע, מה היה הוויכוח בין יעקב לבין הבנים שלו. הרי יעקב אבינו, הוא עשה לו כתונת פסים. מה, ויעקב לא ידע שזה יכול לגרום חלילה וחס, קנאה, עובדה, עשה לו כתונת פסים, ובגלל זה ירדו אבותינו למצרים, כמו שהגמרא אומרת. אז למה עשה כן יעקב? אלא התירוץ הוא כך. ידועה המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. גם לגבי חנוכה יש לנו את השאלה הזאת. בית הלל סוברים, בלילה הראשונה, המדליקים נר אחד. בלילה השנייה שתיים, וכן על זה הדרך, עד הלילה השמינית שמונה. בשמי אומרים לא. בלילה הראשונה תדליק שמונה נרות, פוחת והולך. בלילה השנייה שבע, עד שבלילה האחרונה אחד. מה הרעיון? למה בית שמי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך? שזה ויכוח. הגאון מווילנה, משנה אליהו, על המשניות, כותב, שכל מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם הולכים אחרי הפועל או אחרי הכוח. מה הפירוש? השמן שהלילה הדליקו בבית המקדש, היה בפועל, היה נס אחד. ודלק פתאום בבוקר באו, וראו את השמן מלא במנורה, אותו דבר. לא נחסר כלום. אותו הדבר בלילה השנייה, אותו הדבר בשלישית. עד הלילה השמינית. הלילה השמינית נגמר השמן. ואז הביאו שמן חדש. כבר הגיע להם שמן חדש, הביאו להם מהצפון. אז לפי בית הלל, בכוח של השמן של הלילה, היה שמונה, אבל בפועל היום היה נס אחד. לכן הלילה מדליקים רק נר אחד. מחר בלילה, ערב שבת למעשה, לפני שבת, אנחנו נדליק שתיים, למה? עכשיו נהיה עוד פעם נס, אז הנה אני עושה שתיים. במוצאי שבת אנחנו נדליק שלושה נרות, כי שלוש פעמים נהיה נס. וכן הלאה. אז בית הלל הולכים אחרי התוצאה. מה היה בפועל? בפועל היום היה נס אחד. מחר היה שתי ניסים, אחרתיים שלוש, וכן הלאה, אני הולך ומוסיף. אבל בית שמאי אומרים, בכוח של השמן של הלילה, היה שמן בשביל שמונה לילות. לכן הם אומרים שבלילה הראשונה צריך להדליק שמונה נרות. ובלילה האחרונה נשאר כוח רק לנר אחד. לכן מדליקים בלילה האחרונה אחד. להלכה יוצא שלמעשה עיקר נר המצווה זה אחד. לכן מי שאין לו נרות, חלילה וחס נמצא באיזה מקום שאין נרות, מדליק נר אחד ומברך. כי זה נר החיוב, נר המצווה. השאר זה נקראות נרות ההידור. זה לשון הידור. אז עכשיו המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, אם הולכים אחרי הכוח, או אחרי הולכים אחרי הפועל. אותו הדבר היה ויכוח בין יעקב אבינו ליוסף הצדיק. הוויכוח היה, האם יש לי למשל מחלוקת בין תלמידי חכמים? אפשר יבואו נגיד, ישבו פה 100 תלמידי חכמים, חלק יגידו כך וחלק יגידו כך. לפי מה אני אפסוק את ההלכה? אז לפי בית הלל זה הולך לפי רוב, זאת אומרת, אני עושה רוב האנשים. אם יש לי רוב, בדרך כלל צריך שני שליש, ואם לא שני שליש, לפחות שיהיה 51 מול 49. יש לי 51 מתירים, 49 עושים, אז אני הולך לפי הרוב שהם המתירים. אבל בית שמאי אומרים, לא, מה פתאום? מתי אתה תיקח 100 אנשים, ומה שהרוב יגיד, וכי דוד, תגיד לי עכשיו, מחר יעשו בחירות, אז תגיד לי, יבוא אדם גדול, פיקח, חכם, שיודע בדיוק מי רמאי, מי לא רמאי, מי עושה הצגות, מי חבל על הכסף וחבל על זה, והוא יודע להבחין מי ראוי להיות להיבחר ומי לא ראוי להיבחר. ויבוא אחד, אהבל, שנתנו לו 5 גרוש וקנו אותו ב5 גרוש והוא יחליט כמו זה, איך זה יכול להיות, זה יהיה כמו זה. זה בית שמאי אומרים, אני לא הולך לפי רוב, אני הולך לפי שכל, לפי חוכמה, אנחנו נלך לפי הידע. אז בית שמאי הולכים לפי הכוח, מה בכוח יש. ולכן יש לפעמים חכם אחד, איך אמר רבי אלעזר בן ערך, יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחד, ורבי אלעזר בן ערך בכף מאזניים שני, מכריע הוא את כולם. למה? הוא היה איש חכם מאוד, והוא יותר פיקח ויותר מפולפל ויותר יודע את כל המהלכים ואת כל האפשרויות, והוא פוסק איך שהוא פוסק. אז אנחנו סומכים עליו. זה היה ויכוח בין יוסף הצדיק לבין אביו יעקב אבינו. יעקב אבינו אהב את יוסף מכל אחיו, כי בן זקונים הוא לא. מה זה בן זקונים? מה תרגם אונקלוס? הרי בר חכים הוא לא. יעקב ידע שכל הבנים שלו תמיד החכמים, אבל הם גדולים בתורה בידע, אבל בחוכמה, בחריפות. מי יכול להיות הכי חריף והכי משכנע והכי יודע בעל סברה? יוסף הצדיק. אז כאן שיוסף היה בר חכים, אפילו שהוא הקטן, יעקב לקח אותו ולמד איתו תורה. אבל השאר האחים כינו, אמרו, מה, אנחנו רוב והוא המיעוט. למה אבא לוקח אותו ואותנו שם בצד? אז לכן אמר אונקלוס, הרי בר חכים הוא לה, שיוסף היה חכם, אז זה כמו בית שמאי. אבל הם סברו כמו בית הלל, שהולכים אחרי הרוב. אז זה הסדר. וגם עוד יותר תגדל הסיבה כתבו המפרשים, שכיוון שיעקב ראה שיוסף יפה תואר ויפה מראה, ובכל זאת הוא חכם, למה? יש לנו כלל שמישהו יפה אין לו הרבה שכל, והמבין יבין. הרי היה מעשה עם רבי יהושע בן חנניה, שהוא לא היה הכי יפה תואר, ויום אחד ביתו של קיסר אמרה לו, חוכמה מפוארה וכלי מכוער, אתה לא יפה, ואיך אתה כזה חכם, אתה מנצח את כולם. אמר לאבא שלך, יש לו יין? אמר לו, בטח. איזה יין? אמרה לו, קברנה, שרטורנה, ריזלינג, מרלו, אחרי זה מה יש שם עוד? שירז, הרמון, מה אין לו? הכל. יש לו יין טראמפ, יין אובמה, יין זה. מלא. אמר לה, ואיזה כלים הוא שם? כלי חרס. אמר לה, משוגע? מה אתם משוגעים? כלי חרס, מלך. תעשי, אז במה אני אשים? כלי זהב. עוז כסף. אמרה לו, וואלה, צודק זה, לא חשבתי על זה. הלכה למחרת, נתנה הוראה לשר המשקים, את כל הינות להעביר לבקבוקים של זהב. והביאו, שמו את זה בזהב. עבר כמה חודשים, יום הולדת, יום אני יודע מה, עשה סעודה, הזמין יין, הביאו יין, כל היין חומץ. תחיל לצעוק, המלך, איזה צעקות. מה זה יין? יש לי פה של 70 שנה, 140 שנה, 900 שנה. מה עשיתם לי את היין חומץ, חומץ בן יין? מי זה? הלך, הביא את שר המשקים, רצה להוריד לו את הראש. אמר לו, סליחה, אדוני המלך, לא אני, הבת שלך. הבת שלך, היא עשתה את הכל. קרה לה, אמר לה, מה קרה? אמר לו רבי יהושע, אמר, רבי יהושע צוחק עלייך, חוכמה מפוארה בקדם מכוער, כן. מי שיפה תואר הוא לא יוצא חכם, מי שלא יפה תואר הוא חכם. אז אמר יוסף, יעקב אבינו רואה, יוסף הצדיק, זה יפה תואר. אין כמוהו יפה תואר. וכזה חכם, אמר, זה חוכמה מהשמיים. זה אני צריך לאהוב אותו יותר מכולם. עכשיו נשאיר משהו לספר תורה שני, חנוכה. אומר הגאון חידה, א' ב' כולם רמוזים בחנוכה. איך? א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח'. אתם יודעים, יש שיר כזה לשמחת תורה, בהזדמנות נשאיר אותו. אז זה 8 ימים שמדליקים. הכך, מה ההמשך? נראות כאן ממשיך. תת יוד, תפח. תת זה תפח. יוד זה עשירי. יוד. כף כשרה. תפח, עשירי, כשרה. עכשיו, אחר כך יש למד מם למעלה מ-20. מה בא אחר כך? נון, נרות. סמך סוכה סכך, ועין עירוב בפסולה. אחר כך מה נשאר? קופרש צדי. איזה יופי, לא שכחת את הצדי. איזה יופי, צדי. צורך קדושה ראוי שמש תדליק, צדי קופרש שינתה. הרי זה אמר, ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני יצהר, יצהר זה שמן. לכן יש חברת יצהר, היא עדיין קיימת היום? כן, בסדר. אז ובני יצהר, קורח, קורח ראשי תיבות, קדושת ראש חודש, וראש חודש שותים יין. והשנה יוצא לנו, עכשיו החודש יוצא לנו ראש חודש בתוך חנוכה, צריך להרבות שמחה. קורח. ונפג זה אותיות גפן, אז מה גפן? ברית מילה, שיש ברית מילה מברכים על הגפן, זה הם רצו לעקור לנו את החודש, רצו לעקור לנו את המילה. וזכרי, זכור את יום השבת וקדשו. אז אלה שלושה שהם רצו לעקור, ואנחנו בימים האלה נשמח כפל כפליים. אך אמר, כי על כן באו בצל קורתי, בצל קורתי. צל זה, כמה יוצא צל? צד ילמד?
120.
ב-20 אמה יש 120 טפחים. למה? אם תכפיל 6, הרי כל אמה 6 טפחים. כל אמה 6 טפחים, ב-10 אמות כמה יוצא? 60. ב-20 אמה 20 טפחים. בצל קורתי מועיל שיהיה תוך 20 אמה, אבל יותר מ-20 אמה פסול. עכשיו צל מרמז לסוכה, כי כתוב, סוכה תהיה לצול יומם. וקורה, מה זה? קורתי, זה אמרנו העירוב. אם אני עושה עירוב לרחוב, אני צריך לקבוע קורה, שזה יראה שהנה זה כאן שטח פרטי, כמו שעושים תמרורים. אתה עושה תמרור, אין כניסה מכל הצדים, עיגול אדום. יענו, ממנוע תג'וויל. אין, אין ערבים, אין זה, אין כלום. אחר כך אמר, אנחנו נקרא מחר בבוקר בתפילה, בספר תורה, כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת. כף ראשי תיבות, כף פחות, זאת אומרת פחות מ-20. אסור יותר מ-20 אמה בגובה. אחת, מה זה אחת? א' ח' תמנה. מיום ראשון עד יום השמיני, אתה צריך לספור ימי החנוכה. אחת, א' ח' תמנה. מ-10, נכון? אחרי זה כתוב 10, קו אחת, 10, עד שתכלה רגל השוק. זה הוויכוח בין אלה, צהוב אדום לבין הליכוד. הליכוד אומר עד צאת הכוכבים, ואילו הם אומרים עם השקיעה. והוא המשוגע עם הקהל של המכביה, איך קוראים לו? הוא אומר עד שתכלה רגל מן השוק. אז בקיצור, אז זה כף אחת, 10 אמרנו עד שתכלה רגל השוק. אחר כך מה בא?
זהב.
זה מנה בין השמשות. כדעת מרן רבי יוסף קארו. עד סוף בין השמשות. אחר כך מלאה כתורת, מלאה, מצווה להדליק אצל הפתח. זה מצוותה להדליק אצל הפתח. כתורת, קרוב טפח רוחב תדליק. זה דברי הגאון חידה. בהפטרה, לא נקפח את ההפטרה, 2 זיתים עליה, 1 ממין הגולה ואחד על שמאלה. למה את ראה 2 מנורות? למה 2 מנורה עם 2 זיתים? מה העניין של השני זיתים? אלא מי אלה הזיתים? זה הילדים שלנו. בניך, כשתראה זיתים, יש לך 2 בנים או אין לך 2? עוד לא, מה זה עוד לא? אני לא מסכים איתך. אז יהיה לך 12. השניים זיתים, 2 זיתים, 1 תורה שבכתב, 2 תורה שבעל פה. אחר כך עוד רמז נפלא מאוד, מה העניין הנרות הללו? אנו מדליקים. וגם כתוב שיאסוף את בני ביתו, את הילדים, בשעה שהוא מדליק את הנרות. לא ידליק לבד. אלא כמה שיותר שיהיה שמחה, יהיה ככה מבוהה, שיהיה פרסומי ניסה. הנרות זה בחינת הילדים, הם הנרות שלנו. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אני לא אתעסק עם הילד, לא אעביד אותו בשום עבודה, רק תורה, לומד תורה, אני רואה אותו איך הוא לומד תורה. עכשיו, מה העניין של הנרות? נרות זה הנר שהוא דולק, הוא מאיר יפה מאוד. אבל הנר כשהוא קווה, הוא בכלל לא טוב. זה פחם, וזה מלכלך, וזה עושה עשן, וזה מראה שאדם שעוסק בתורה, כנר מצווה ותורה אור, אז איזה תענוג לראות ולהסתכל על זה. אבל כשהוא כבד, זה כבר חס ושלום, לא זה. אז זה לא זה. ועוד אמרו, הרב חידה כותב, שהוא ספר, כמה ירושלים, פעמים ירושלים מוזכר בתנך. בתורה לא מובא, אבל בנביאים בכתובים.
52?
בערך, אתה מתקרב. נו, תעלה עוד.
56.
כמה פעמים?
72.
רק, אתה כמה זמן לא למדת תנך? כנראה כבר 900 שנה לא למדת. 656 פעמים נזכר בתנך ירושלים כמניין נרות. לכן אומר הפסוק, בעת ההיא שיבוא הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו, אחפש את ירושלים בנרות. זה הנרות, הנרות הללו. אז זה ירושלים עיר הקודש. זה המעלה של ירושלים, תראה כמה היא חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, שהיא הענקית. אתמול בלילה הייתי מעיין באיזה משהו, וראיתי את אלשיך עליו השלום, כותב דבר מבהיל מאוד. כותב שם, שלעתיד לבוא הביא פסוק שם בדברי הימים. יש פסוק בדברי הימים שאומר, שעתיד הקדוש ברוך הוא למלות את ירושלים, וכל ישראל יעלו מכל העולם, יבואו לירושלים, ולא רק ישראל, אלא כל המתים שיקומו, יבואו ויעלו לירושלים. אז יש על זה הפסיקתא, פסיקתא זה הלכות שיש מהירושלמי. שואל, איפה יהיה מקום בירושלים לכל זה? אז הוא מביא את המדרש הידוע. ודמשק מנוחתו, עתידה ירושלים שתתפשט לכל ארץ ישראל, ואיפה היא תגיע? עד שערי דמשק, שנאמר ודמשק מנוחתו. אז אלשיך, עליו השלום, רבי משה אלשיך, זכותו תגן עלינו, אומר שעדיין לפי המספר שעשיתי, זה לא מספיק. זאת אומרת, גם אם תמלא את כל ארץ ישראל ביהודים שהיו מזמן אברהם אבינו ועד ימינו, זה לא מספיק, זה קטן. אז הוא אומר, אלא הסוד הוא שארץ ישראל לעתיד לבוא, היום ללכת את ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה זה 4 ימים, אבל לעתיד לבוא ייקח 40 יום. מביא פסוק, הוא אומר 40 יום, אומר ומה יהיה? אומר ותדע שכל מי שיש לו לב, ככה איזה מילים, חבל שלא הבאתי את הספר איתי, תקורא לכם איזה לשון יש לו שם, שכל מי שיש בו אמונה ויראת אלוקים בליבו, יודע ומבין שהדברים האלה כפשטם ממש, שעתידה ירושלים להיות גבוהה מכל הארצות שבעולם, ומכל העולם כולו יראו את ירושלים. ככה הוא כותב. והוא כותב, ומה היא תהיה? היא תבנה קומות על גבי קומות, ועוד יותר, הוא מוסיף על מה שהגמרא אמרה, שזה יגיע כל 3,000 מגדלים, כל מגדל בגובה של 12 קילומטר, או 48, 12 פרסה. כן, אז הוא אומר שזה לא כך, אלא שעתידה להגיע, הוא מביא מדרש שאומר עד כיסא הכבוד. הוא אומר וכל מי שיש נשמת אלוקים בקרבו יאמין זה באמונה שלמה שירושלים תעלה לגובה עד למעלה למעלה, ואז יהיו בה יהודים בלי סוף, כל הנשמות של ישראל שהיו בכל הדורות מיליארדים מיליארדים יעלו וימלאו את ירושלים עד למעלה. ואז הוא אומר, תהיה שמחה שאי אפשר לתאר אותה. ועל זה אמר, חפש את ירושלים בנרות. מה זה ירושלים? מי זה ירושלים? הוא אומר, זה אנחנו, אנחנו. כמו שהנביא אומר, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. מי זה? מי הוא ידבר? עם האבנים? עם הספסלים? עם מי הוא מדבר? אומר, הלב ירושלים זה אנשי ירושלים, הם נקראים לב ירושלים. הם שיושבים על ירושלים, ובפרט אלה שמתאבלים על חורבן ירושלים ומצטערים ומתפללים כל יום ומכוונים תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. אז הוא אומר שמי מי שמאמין בזה ויודע שזה כך, אומר זה הפשט, אומר זה, אני לא אומר לך דרשות, אומר יש בזה עוד צדות, אבל אני מדבר איתך פשט ממש. ככה השייח, לא יודע, שם יצא מגדרו באיזה משפטים, ואז הוא אומר שם שירושלים תעלה ותגבע ותעלה ותגיע עד כיסא הכבוד. סליחה?
500 שנים?
מה 500?
3,500.
או, בראבו עליך, 3,500, כן. מה, מה?
איפה בית המקדש
יהיה? בלב ירושלים. בית המקדש בלב ירושלים. ועוד יותר, הוא אומר שבקבלת שבת, הוא מביא את זה על קבלת שבת, שזה שאנחנו אומרים, לא תבושי ולא תקלמי, ומת שלוהי ומת תאבי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. הוא מביא פסוק בנביא, נבנתה עיר על תילה, תילה זה תל גבוה, הוא אומר שירושלים תהיה גבוהה מכל הערים שבעולם, וכל העולם כולו יראה מרחוק את ירושלים. הוא מביא פסוקים, מלא פסוקים יש בנביאים. והיה ביום ההוא, והיה ביום ההוא, ויהיה, די, אתם מבלבלים אותי. וניסה מגבעות, זאת אומרת, ירושלים תהיה ההר, בית השם, יהיה יותר גבוה מכל הגבעות שבעולם. ויראו אותו מרחוק, וכל הגויים, ונהרו כל הגויים אליו. הוא אומר, כל הגויים שבעולם ירוצו ויבואו לירושלים לראות אותה, את היופי של ירושלים שתהיה אז במהרה בימינו. רק עוד מילה אחת, הזוהר אומר שבהדלקת הנרות, מה העניין של הנרות של חנוכה? אומר הזוהר, הדלקת הנר, הכלי, הנר, האש שדולקת בראש הנר זה צורת יוד. יוד של שם השם, יוד של הוויה. אחר כך השמן עצמו זה האות ה. הפתילה, לכן לא מועיל, הרי בגז לא יוצאים את החובה. בפתילה, אני צריך פתילה. אז פתילה זה אות ו. והכלי שמחזיק את השמן זה ה האחרונה. אז הוא אומר, לכן אדם יכוון שיש לו יוד כ וו כ. ולא רק זה, גם בצבע של אש, בצבע של האש יש ארבעת גוונים שהם יוד כבבקה. היוד זה האש הלבנה, זה האור שהיא נותנת. אחרי זה יש את האש הצהובה, זה הה. אחר כך יש את האש השחורה, זה כמו האשן שמסתובב. ואת התחלת שהיא למטה זה הה האחרונה, שהיא מחלה את כל אויבי ישראל באשר הם. אומר, כל זה נעשה על ידי הדקת נרות ונרות שבת, נזכה רצון במהרה. אמנו אמן, נצח סלע ועד. חזקו ואמצו בכבוד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, תורה וידי.